על גיליון למהר שלל חשבז והעיד עלי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכיהו ויקרא ולנביאה ותער ותלת בן ויאמר השם אלי קרא שמו מהר שלל חשבז. בעצם זה מהר שלל חשבז, זה פשוט הכפלה פעמיים חזרה על אותו עניין. כך שאפשר היה לקצר את שמו לאחד מהם. אם שואלים איך אמא שלו קרא לו, אצלנו שאלו שאלות כאלה. הנבואה מופיעה בצורה של כתיבה. גיליון, חרת אנוש לכתוב עליו ולהעיד עדים נאמנים. כמובן יש דוגמה לדבר בירמיהו עם קניית השדה, אבל שם באמת קניית השדה נעשית בירמיהו למד ב' בצורת חוזה עם עדים, כמו שנהוג לקנות שדה. ופה מדובר בנבואה שניתנת בצורה של כתיבה על גיליון עם עדים. לגבי שני העדים האלה אני אעיר בקצרה הערה שהיא שיעור שלם לעצמו. אוריה הכהן נזכר בספר מלכים בימי אחז ככהן הגדול שקיבל הוראות מאחז לעשות שינויים בבית המקדש בעקבות ביקורו של אחז בדמשק, שגרר זעם לא קטן מצד הנבואה. עושה שינויים זה כנראה התחלת השינויים במקדש, שאחר כך חזקיהו מתהר ומחדש ומחזיר את המקדש לקדמותו. אם אנחנו לוקחים בחשבון גם את מלכים וגם את דברי הימים, וזה עיון שכל אחד יכול מכם יכול להשלים אותו לעצמו, אוריה נזכר שם. זאת אומרת הוא איש התקופה, הוא כהן אולי הכהן הגדול ואולי כהן מרכזי, על כל פנים הוא דמות בתקופה ימי אחז ביהודה. זכריהו בן יברכיהו זה ביטוי מהמם שבצדק רבי עקיבא בגמרא יוצא מגדרו עליו, כי זה שמו של הנביא כמעט האחרון שידוע לנו מימי בית שני. כן, בחודש השמיני בשנת 2 לדריה ושהיה דבר השם לזכריה בן ברכיה בן עידו הנביא לאמור. ורבי עקיבא עושה דרשה שלמה על זה ש אם התקיימה נבואת אוריהו היינו החורבן, נבואת ישעיהו בימי אוריהו שיש בחורבן, אז תתקיים גם נבואת הנחמה של זכריה. כלומר כל זה יחזור ויתקיים שוב גם אחרי חורבן בית שני, וזה חלק מהתשובה שלו למה הוא משחק כשאחרים בוכים.
הוא
מעתיק את צורת המזבח, אבל עבודה זרה מפורשת, לא מפורשת שם, וכן מפורש שם שאחז המלך נותן הוראות
לעלות
עולות על המזבח, ולי, כלומר איך בדיוק לעשות את השינויים. אבל עבודה זרה שם לא נסגרה בפירוש, די ברור שאוריה הוא הכתובת שלו, שהוא מנחית עליו את ההוראות האלה. אני למד את הפרשה הזאת של המזבח כסגירת דלתות ההיכל. אבל זה סיפור מורכב שצריך, איך מגיעים לזה? למה לשנות את צורת המזבח, להקים מזבח חדש ומה תהיה צורתו? וכל זה זו סוגיה ארוכה, כתבתי על זה במאמר על הריבל. בגלל הצורה המיוחדת של המזבח בהריבל. אני חושב שיש הבדל בין מזבח בלי מקדש, מזבח על פתח היכל. זה אחת הנקודות שהתבהרה לי דרך העניין הזה. אני חושב שכאשר כתוב אחר כך שחזקיהו פתח את דלתות בית השם, בראשו שחז סגר אותה. בדברי הימים מתואר שאחז סילק את המכונות והים, את ביטויי, את מה שהציב שם שלמה, הציב את הים מהצבא חדשה וכולי וכולי. ואם אנחנו מבינים נכון את תיאורי שלמה בספר מלכים, יש בהם רמזי מרכבה, היינו הקרובים שראה יחזקאל במראה המרכבה הם שראה שלמה כאשר עיצב אותם בנחושת במקדש ואחז פרק אותם. כלומר, אני מפרש את אחז כמי שאמר הבית הזה סגור, השכינה הלכה מפה, אנחנו צריכים לעבוד את אלה ששולטים היום בעולם. כל זה ממש בראשי פרקים. הרעיון שיש קשר בין המרכבה של שלמה למרכבה של יחזקאל נמצא רמוז בתרגום יונתן למלכים, ומרכבת יקרה, ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה, כמרכבת יקרה. ושם אומרים רשי ורדק בעקבות יונתן בן עוזיאל שהיא המרכבה שראה יחזקאל, מה שראה שלמה בחוכמתו ראה יחזקאל בנבואתו. זה ממש המפתח להבנת יחזקאל, אלא שכמובן שלמה ראה את המרכבה שוכנת ולכן הוא ייצב אותה בנחושת. יחזקאל ראה אותה פורחת באוויר ויוצאת, מסתלקת. אחז הוא כנראה זה שפרק את זה, את מה ששלמה עשה בנחושת. ואם כבר אמרנו את כל זה, נגיד גם דבר נוסף אחד, והוא המלך אחז הוא המלך שאין שם השם בשמו. השם אחזיהו או יהואחז מופיע במלכי ישראל ויהודה כמה פעמים. יש אחזיהו בן אחאב, יש יהואחז בן יהוא. ואחז זה מוזר קצת, בעיקר בירושלים. והנה נמצאה תעודה אשורית שקוראת לו יהו חזי מלך יהודאי בלי שום ספקות. ובזכות תעודה אשורית זכינו לגלות שבאמת היה שמו יהו אחז. ואני מפרש לאור זה, לחושך זה, שהנבואה קיצצה שם השם משמו על שסגר דלתות ההיכל וקיצץ את המרכבה. זאת אומרת, אחז הוא הראשון שאומר עזב השם את הארץ, השם נתן אותנו בידי אויבינו, אין לנו אלא לעבוד אותם, משהו מהסוג הזה, או להיות סעיף בפולחנם או דברים כאלה. על כל פנים, בקטע של אוריה הכהן זה עדיין לא מפורש. צריך לקחת את מלכים ואת דברי הימים ולבנות תמונה שלמה, ולקחת את חזקיהו ולנסות לנתח למה מזבח ואיך הוא עומד, ולראות מה קרה שם עם מה שעשה שלמה. כן, זה מכלול שלם. בכל אופן, אוריה הכהן הוא דמות, ולפי הדברים של ישעיהו הוא עד על גיליון שנבואה שאומר מה? כן? שישא את חיל דמשק ואת שלל שומרון לפני מלך אשור, האשורים יופיעו ויקחו הכל. מה שמתאר את אותו תהליך, הרי רצין זה רק חלק, זה רק זה רק סעיף קטן, הסיפור האמיתי הוא השתלטות אשורית. אבל מי זה זכריה בן ירמיה? למה הוא פה חוגג כעד בגיליון של ישעיהו? ואיך זה מתקשר לאותו, לאיש באותו שם, נביא באותו שם, בתחילת הבית השני? אז פה אני רוצה להשתמש במה שאנחנו כולנו מכירים כתופעה בהשתלשלות שמות. אפשר לראות את זה בדברי הימים, במיוחד ברשימת היחס של הכהנים ושל שמואל ובני קורח, של שמות חוזרים. כלומר, אני משער על דרך הפשט שלזכריהו בן יברכיהו הנביא מימי בית שני היה סבא של סבא של סבא רבא שקראו לו באותו שם בימי ישעיהו, והוא דרכו רבי עקיבא בנה את הדרשה היפהפייה הזאת מזכריהו בן יברכיהו מימי ישעיהו לזכריהו בן יברכיהו ונבואת הנחמה מתחילת בית שני. רבי עקיבא הבין היטב שהוא עושה פה קפיצה בזמן. אבל אני גם משער שיכול להיות קשר מעניין בין זכריהו הקדום לזכריהו המאוחר, כי בספר זכריה יש פרקים מתת ואילך, בעיקר תת י' י' א', שחשודים כנבואה הקדומה. יש איזה ויכוחים כרגיל, אבל בהחלט, בהחלט יכול להיות שיש שם איזשהו קשר עם נביא קדום, והדרשה של רבי עקיבא שנראית על פניה מופרכת לחלוטין, אני מדבר עליכם כאילו אתם כולכם יודעים איפה הדרשה של רבי עקיבא, ושרבי עקיבא אמר שכיוון שהתקיימה נבואת אוריה תתקיים נבואת זכריה.
נבואת אוריה זה לא
כן, כן, זה ברור. זה ישעיהו בימי אוריה, כיוון שנתקיים החורבן, תתקיים גם הנחמה. אני חושב
שהדרשה
הזאת היא הרבה, היא פשוט קטע משיעור שלם של רבי עקיבא, שאני יכול לראות את קווי המתאר שלו, לפחות חלק מהן, על ידי ניתוח יותר מעמיק. על כל פנים, כל זה היה בראשי פרקים. יש פה כתיבה, כתיבת נבואה עם עדים. דבר לא, לא, אנחנו לא רגילים לשמוע את זה. והנה, בהמשך פרק ח', בפסוק ט' ז', נאמר, צור תעודה, חתום תורה בלימודי, וחיכיתי להשם המסתיר פניו מבית יעקב וקיוויתי לו. הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי השם לאותות ולמופתים בישראל מעם השם צבאות השוכן בהר ציון. נחזור לפרש, צור תעודה, קשור את העדות, צרור את העדות. תעודה היא עדות, נכון? כן, בוגרי תעודה אתם כבר, מן הסתם, רובכם, לא? תעודה שמעידה על כך וכך שנות לימוד, תעודת בגרות, תעודה היא עדות. המילה תעודה פירושה עדות. קשור את העדות, חתום תורה. התורה נקראת עדות, נכון? לוחות הברית, לוחות העדות, יש מובן של עדות. התורה היא מעידה בנו, רק שירת האזינו שקראנו, צור תעודה חתום תורה בלימודי. לימודים הם תלמידים, אלה שמלמדים אותם. אני לא נכנס לכל הגזרון של למד מהם דלת והסתעפויות המשמעים שלו, אלא רק מפרש שלימודי פה פירושם תלמידי. קשור את העדות, חתום תורה בלימודי, יש לי תלמידים, יש לישעיהו תלמידים, ואין לו ברירה אלא לקשור את העדות ולחתום את התורה ולחכות להשם המסתיר פניו עם בית יעקב או לקוות. למה לקשור את הספר? כן, לקחת ספר תורה, אם אני אצייר את זה בצורה ציורית, לחתום אותו בפלומבה, ועכשיו אי אפשר לקרוא בו כי הוא חתום. נכון? למה סוגרים מכתב ומדבקים? פעם היו פלומבות יותר מרשימות, כן? כדי שאם מישהו קרא אותו אנחנו נדע, כי החותמת תהיה שבורה. נכון? זאת עדות של משגרי המכתב שהמכתב הזה לא נפתח. אתה יכול לדעת המכתב הזה לא נפתח. זה המושג של הדואר, זה ככה זה נולד. משגרים מכתב חתום, היינו בתוך משהו כשהוא סגור חתום, כך שאי אפשר יהיה לקרוא בו את הכתוב בו, רק מי שזה מיועד אליו. מה? נכון, חותם בתוך חותם. כן, מי שזה מיועד אליו הוא היחיד שיפתח את החותמת והוא היחיד שיקרא. ויש הרבה לדבר על מכתבים חתומים, איגרת חתומה. מה היה קורה אילו אוריה החיתי היה מספיק חצוף כדי לפתוח את האיגרת ולשאת את רגליו לברוח לאנשי, כן? אבל הוא למז והוא יודע שיש בעיה, הוא מבין שיש בעיה, כי הוא לא נכנע, הוא לא הלך הביתה, אבל הוא לא ידע לאן זה יכול להגיע. על כל פנים, תעודה זה עדות, תורה חתומה. למה היא חתומה? לא כי זה דואר שמיועד למישהו, אלא כי השם מסתיר פניו מבית יעקב. מהו הסתר הפנים? הסתר הפנים זאת עליית אשור. אשור איננה דומה לשום דבר שהיה בארץ ישראל עד אז, כי אשור היא מעצמה. לכן עליית אשור היא הסתר פנים, היא הסתר פנים עצום. וחיכיתי להשם המסתיר פניו עם בית יעקב וקיוויתי לו. אנחנו נלך עם התורה חתומה בחושך, היינו בהסתר הפנים, ונחכה ליום שבו יבקע האור. הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי השם. הילדים שלו, התלמידים שלו, יש לו ילדים, יש לו תלמידים, לאותות ולמופתים בישראל מעם השם צבאות השוכן בהר ציון, שבסוף המנהרה החשוכה של הסתר הפנים יופיע אור השם צבאות השוכן בהר ציון, יחזור ויופיע. ואם אינכם מאמינים, מה קורה למי שאינם מאמינים? וכי אומרו עליכם דרשו אל האובות ואל העידונים המצפצפים והמאגים. מתי הלך שאול לבעלת האוב? שהוא עצמו הסיר את האובות ואת העידונים. מתי הוא הלך אליה? כשהשם לא ענה לו. לא באורים ולא בנביאים, נכון? כשהיה הסתר פנים. אז כשיש הסתר פנים, מתחילים לדרוש אל האובות ולעידונים, מתחילים לחפש כל מיני ידעונים שיספרו לנו מה הולך לקרות. אלוהם אל אלוהיו ידרוש בלעג, הוא אומר, בעד החיים אל המתים. אם לא לאהובות ולעידונים, אז אל נשמות המתים. ככה זה היה תמיד. זה מה שהתורה אוסרת. זה מה שהתורה אוסרת. אוב ועידוני ודורש אל המתים. תורה של המתים זה איסור בפני עצמו, שמשום מה יש כאלה שחושבים שהוא לא כתוב בתורה, ואינני רוצה להאריך בזה. לתורה ולתעודה, לתורה ולעדות, אם לא יאמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר, הדבר שאין לו שחר הוא הדבר שלא יאיר ממנו אור, הרי השחר הוא האור שבוקע מהשחור. ואחר כך בהמשך העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. הוא מתאר את האור הגדול ואת הילד יולד לנו, שחזל הבינו בצדק שהכוונה לחזקיהו, וכנראה שחזקיהו היה מהילדים ומהלימודים של ישעיהו הנביא, וזה אפשר להראות בכמה מקומות. אחר כך היה גם מתח ביניהם, לישעיהו היו תלמידים, ונדלג רגע, נלך לפרק נון, כדי בפסוק ד', השם, שם אדנות שם הוויה, נתן לי לשון לימודים, לדעת לעות את יעף דבר. היום היינו אומרים להתמודד עם שאלה קשה, להוכיח, להסביר. יאיר בבוקר, בבוקר יאיר לי אוזן לשמוע כלימודים. מתי הולכים הלימודים ללימודם? היי, בבוקר, 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 בבוקר. מי שאינם לומדים בשום מקום, מה עושים? שוכבים על משכבם, נכון? גם הפוך, כששוכבים על משכבם לא הולכים ללימודים. תראו שהיה בית ספר, ישעיהו מתאר את עצמו כתלמיד. עכשיו, לא שמעו שם על הוראות של משרד החינוך, והיו שם מכות. השם פתח לי אוזן ואנוכי לא מריתי, אחור לא נסוגותי, גבי נתתי למכים ולחיי למורתים, פניי לא הסתרתי מכלימות ורוק. לא כתוב כאן אם המורים מרביצים או תלמידים אחרים. אתם יודעים שזה, שבמקומות שמורים לא מרביצים אז תלמידים מרביצים, ופעם היו יותר מורים מרביצים לתלמידים, והיום יותר תלמידים מרביצים למורים, שכל הזמן תלמידים מרביצים תלמידים אחרים. אבל מי שחושב שאין מכות בבתי הספר, הוא לא מבין איפה הוא נמצא. היו מכות, וגם עדיין יש, למרות הוראות משרד החינוך. ישעיהו מתאר את האווירה בבתי הספר. מי שחושב שהיו בתי ספר רק בסוף בית שני, לא קרא ישעיהו. גבי נתתי למכים, לחיי למורתים, פניי לא הסתרתי מכלימות ורוק, והשם יעזור לי, על כן לא נחלמתי, על כן שמתי פניי כחלמיש וידע כי לא אבוש. קרוב מצדיקים, מי יריב איתי, נעמדה יחד, מבעל משפטי יגש אליי. כמובן, כל התיאור הזה מגויס לנביא והעם. הנביא מוכיח את העם, אבל הוא משתמש בתיאור של בית ספר, שבו הלימודים קמים בבוקר בבוקר, שמי שיש לו לשון לימודים יודע להסביר דבר גם לאנשים חלשים, עייפים, גם סוגיות מסובכות. וגם כשיורקים וכשמכים וכשיש בושות וכלימות, שמתי פניי כחלמיש. אני משתער לעצמי שאתם כבר לא הכרתם מורים מהסוג הישן. אני עוד הכרתי אחדים מהם. אני לא בטוח, אולי יש פה חריגים. יושבת כיתה ומורה מסתכל ואומר, קורא בשם של מישהו ואומר, גש ללוח תפתור שאלה מספר אחת. בדיוק שאלה אחת, מספר אחת, לא הבנתי. כלימות ורוק, נכון? נחלמתי. טוב, אתה תיגש לפתור שאלה. ככה. אצל המורים האלה היה...
אתה היה פה בישיבה, אבל הרב
יחטן
שאני
הפסיק
לתת תומרים לפני שנה.
הפסיק מה?
לפני שנה, שנתיים, הוא הפסיק
לשאול תלמידים ככה בשיעור. הוא היה שואל בשם, תגיד פירוש, תגיד הסבר של משהו?
הוא היה, בלי לנקוב שם, אבל הוא היה בוחר תלמיד.
ובוחר אותו על הסוגיה, תוך כדי השיעור.
תוך כדי השיעור.
ואז אוי ואבוי לך אם באת לא מוכן.
הוא היה משתדל להתאים את זה לפי מה שהוא ציפה מהתלמיד.
הבנתי.
בשיעור א' קיבלתי איזה תומר, אבל
תומר.
אבל היום זה כבר לא...
זה מרוכח.
זה מרוכח, כן.
במקום שהרב ליכטנשטיין למד, שם זה היה באימה ובעירה. ממש באימה. אני אומר לך. אתם לא מדמיינים מה זה בית ספר ומשטר. כן, אני עוד זוכר את התיאור שסיפרה לי תלמידה על פרופסור פרנקל באוניברסיטה העברית, שנכנס בתחילת שנה ואמר, לשיעור הזה אין מאחרים, בשיעור הזה אין אוכלים, מן השיעור הזה אין יוצאים לפני הזמן. האוויר עמד, הוא נכנס, נעל את הדלת וזהו. מי שבא רבע דקה אחריו, נשאר בחוץ, הפסיד את השיעור. זהו, עולם אחר. פשוט פחד, פשוט. ככה זה עבד. אז למה אני אומר את זה? כי ישעיהו אומר, קרוב מצדיקי. קרוב מצדיקי. אתם רואים? ישעיהו יודע לפתור שאלה מספר אחת, וגם שתיים וגם שלוש. בן אמוץ. זה מה שהוא מתאר כאן. שמתי פניי כחלמיש וידע כי לא אבוש קרוב מן הצדיקים, יריב איתי נעמדה יחד מבעל משפטי ייגש אליי. מצוין, הוא יודע, תשובה נכונה. ככה זה עבד. ככה הפעילו משמעת. היום אנחנו חיים בעידן כבר מעבר לדמוקרטי, כבר בשלבי החופש כבר מגיע לדרגות של אנרכיה. כן? אז זה ממש בושה להטיל משמעת. יראה ופחד מצד מורים על תלמידים, והמורים כבר לא יודעים לעשות את זה. אז הם כולם חברים של כולם. זה לא אומר שאין מכות, רק קצת השתנה מי מרבית. על כל פנים, התיאור המהמם הזה, אני אומר לכם שבאמת כשהבנתי מה כתוב בישעיהו נון, זה הייתה חוויה מכוננת. היה שם בית ספר. בית ספר עם משטר, עם פחדים, עם חששות עמוקים, עם קימה בבוקר להתמודדות קשה, והשם תמיד עזר לי, ולא נבהלתי מהם, לא פחדתי מהם, משום החלמות, תמיד ידעתי מה לענות. וכדאי שתשמעו לי כשאני אומר לכם דבר השם, כי אני ידעתי לומר את הדברים הנכונים גם כתלמיד. זהו. אז אם גדלנו בנעורנו, אני מניח שאתם לא, אבל אנחנו בנעורנו גדלנו על נוגה ראובני, אור חדש על ספר ירמיהו. ירמיהו היה רואה. כן, ירמיהו היה רואה. ומי שמבין את זה קורא בספר ירמיהו דברים שאחרים לא רואים. ירמיהו בא מאחרי הצון, כמו שדוד בא מאחרי הצון. גם עמוס היה רואה, הוא אומר את זה בפירוש. עמוס, ירמיהו, באו מן הצון, באו מן הבקר, באו מן השדה, ומספר המדבר דווקא. ישעיהו היה מורה. קודם הוא היה תלמיד, ואחר כך הוא היה מורה. כן, הוא בא מהמקום הזה, מהמקום שבו קמים בבוקר ללימודים, ששם מתנהלים לימודים. מה באמת המהפכה שחזל דיברו עליה ליהושע בן גמלא, שעד אז כל אחד למד אצל אבא שלו וסבא שלו וזכור אותו האיש לטוב, ויהושע בן גמלא שמו זה סוף בית שני. היו בתי ספר בבית ראשון, והיו בתי ספר גם 1,000 ו-2,000 שנה לפניכם. אני יכול להבטיח לכם נאמנה, כי מצאו עדויות כתובות. אלא שבבתי הספר למדה קבוצה קטנה של בני אליטה מסוימת, שתפקידם החברתי היה בערך כמו תפקידם של עורכי הדין אצלנו. למי שהיה צריך לכתוב משהו, היה הולך למומחה שיכתוב לו, שינסח, שיכתוב עבורו, כי זה מקצוע. כי לא כל אחד יודע לכתוב. כי אלה שלומדים לכתוב, הם קבוצת הסופרים, הם אליטה מוגדרת. אבל הם למדו, ועוד איך. והם למדו לכתוב ולקרוא ולהבין ספר, והם גם למדו מקצועות אחרים. כדאי שתדעו. על לוח מסופוטמי קטן מצאו משולש עם משולש ישר זווית עם שלושה ריבועים עליו, יותר מ-2,000 שנה לפני פיתגורס. תרגיל של בית ספר שומרי. זאת אומרת, למדו גיאומטריה, ידעו לחשב אסטרונומיה, ידעו לוחות, ידעו מה זה חודש ירחי ושנה שמשית, הם ידעו, הם ידעו. אלא מה? קבוצות מוגדרות קטנות. זכור אותו האיש לטוב שכנראה הרחיב את מערכת החינוך לציבור יותר רחב, כי זה באמת מה שהתורה רוצה. התורה רוצה שלא רק אנשי האליטות ילמדו, שעם שלם ילמד. זאת המטרה האמיתית של התורה. זה קשה להשגה, אבל שמע ויה עם שמוע אפשר ללמד לעם שלם. סרט הדיברות וקריאת שמע אפשר ללמד לעם שלם, ועוד תמציות כאלה. והוכח, באמת הוכח בתולדותינו שזה אפשר. באותו פרק נון מתחיל הפרק, כה אמר השם, איזה ספר קריטות עמכם אשר שילחתיה, או מי מנושאי אשר מכרתי אתכם לו, אין בעוונותיכם נמכרתם ובפשעיכם שולחה עמכם. אין ספר קריטות. אם יהיה ספר קריטות, מה יהיה? מה יהיה? לא יוכל לשוב אליה עוד. כי אם היא הייתה לאיש אחר, כתוב בספר דברים, זה שעון על פרשה בספר דברים. נכון? נכון או לא? אם ספר קריטות עמכם, אם עמכם קיבלה ספר קריטות, חס ושלום, את השם, והלכה והייתה לאיש אחר בבחינת השם, בעלונו אדונים זולתך. בעלונו אדונים זולתך, שאנחנו אומרים בין היתר בתחנונים ובסליחות. אז איך היא תשוב אל האיש הראשון? מי שמציב תשובה לשאלה הזאת, כמובן מתייחס לפרשה בספר דברים. כי מה השאלה כשקוראים את הפסוק בדברים? אתם יודעים על איזה פרשה אני מדבר בדברים או לא? כן? ברור שכולם יודעים, כן? אני לא צריך להגיד שמות ותלכו ללוח ותכתבו את הפרשה. אני מקווה שלא. כן? סוף פרשת כי תצא, פרשה הידועה היא אם חס וחלילה היה ספר קריטות, אז מה? אז מה? אז איך אפשר? איך אפשר לחזור בתשובה? איך אפשר? דרך חסומה.
זה נכון גם בלי ספר קריטות.
השאלה היא כל כך טובה שעל רגל אחת אנחנו לא נצא, אני רק רוצה להראות לכם את קצה החוט. קודם כל אין ספר קריטות. מי שאומר אין ספר קריטות קורא את הפרשה בדברים, וכבר ראינו שישעיהו קורא כמה וכמה פרשיות בדברים, ונותן תשובה מסוימת. אז אתה מקשה עליו, אתה אומר למדנו בעולם של, של כמו שחזל למדו פרשת, את פרשת הקנאות, גם בלי ספר קריטות אסור לו לחזור, היא אסורה לבעל ואסורה לבועל אם היא נטמעה מרצון. וזה נכון, ועוד מעט נראה את זה. אתם מבינים את השאלה? איך התשובה אפשרית? איך הגאולה אפשרית? עכשיו צריך לעצור רגע את הנשימה, אם אפשר, בתורה. בתורה לא נזכר הדימוי של השם לאיש ושל כנסת ישראל לאישה בשום מקום. בשום מקום. בנים אתם להשם אלוהיכם, זהו. בני בחורי ישראל, בנים יכולים לחזור הביתה תמיד. אוי לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. אב נשאר אב ובנים נשארים בנים. וזה גם כן היה גילוי מכונן שגיליתי שאין בתורה איש ואישה. מה? יש עבדים? גם עבד יכול לחזור. אין. כל הדימוי הזה של איש ואישה לא מופיע בתורה. זה השלב הראשון של שרשרת גילויים אחרים. מה עוד אין בתורה? כן. עד שהבנתי שהמסנגדים הבינו נכון את התורה והם לא טועים. היינו העולם החסידי קבלי, התורה מצניעה אותו כל כך עמוק, היא נזרת ביותר. הרבה ביטויים ותיאורים שאופייניים לנביאים מאוד אינם בתורה. ואתה רואה שזה קו, זה לא מקרה, אין איש ואישה. בהושע זה מלא, בירמיהו, בישעיהו, בכל מקום זה נמצא איש ואישה, זה לא רק שירשרים, ואין בתורה. ואז אתה מחפש ומתחיל לבחון ולראות איך הנביאים מתמודדים עם השאלה, איך הגאולה אפשרית, איך היא יכולה לחזור, האישה הזאת, האישה החוטאת, איך היא יכולה לחזור. ניגוד לכאורה של ישעיהו נון זה ירמיהו ג', שזה באמת סוף של ב', לימור, ירמיהו ג', לימור, ציטוט, הן ישלח איש את אשתו והלכה מאיתו והייתה לאיש אחר, הישוב אליה עוד, הלא חנוף תכנף הארץ ההיא. אין, אתה רואה את הקושיה שלך? אתה רואה שהוא לא תולה את זה בספר קריטות אפילו. ואת זנית רעים רבים ושוב אליי נאום השם. ואחר כך הוא אומר על ממלכת ישראל, על משובה ישראל בפסוק ח', שילחתיה ואתן את ספר קריטותיה אליה. בניגוד לישעיהו שאמר איזה ספר קריטות עמכם. יהודה לא וישראל כן וכן הלאה. אז יש עיסוק בשאלה הזאת. זה גם כן דרשה בתורה. אם אנחנו משתמשים במערכת הדימויים של איש ואישה, אז איך הגאולה אפשרית? ועל זה מצאתי בדברי הנביאים ארבע תשובות שמראות אחת לאחת ש... שהם קראו את התורה ו... והתייחסו ברצינות, אבל הם כן השתמשו בדימוי של איש אישה, מה שהתורה לא עושה. בתורה התשובה הגאולה תמיד אפשרית, כי הם בנים. בנביאים תשובה אחת היא לא היה ספר קריטות, תשובה אחרת אומרת בהושע בירמיהו, יקום דור חדש טהור, כנסת ישראל תחזור לטהורתה. זה הושע, זה ירמיהו. תהיה התחדשות של טהורה. מי שאסורה זה באמת האישה החוטאת, דהיינו הדור ההוא, הדור שזנה. זה בנוי כמובן על הדגם של דור המדבר, יקום דור חדש, שזה אחד המפתחות הגדולים של נבואת ההישרדות והנחמה בעם ישראל. כן, יש שאלה, אפשר להתווכח ולדון על זה, אבל לא נעשה את זה עכשיו. כן, יקום דור חדש טהור. ויש עוד שתי תשובות שאני לא אכנס אליהם עכשיו, רק הראיתי לכם עוד דוגמה לדרשות בתורה שנכנסות עמוק מאוד, ועשיתי את זה בגלל הספר. עכשיו אני רוצה להראות לכם את ישעיהו פרק כ"ח. ישעיהו פרק כ"ח בפסוק ט', את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה? מתי מתחילים ללמד תינוקות? גמולי מי חלב עתיקי משדיים. כשהם נגמלים מלינוק. ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק. שנתיים היו מנקים. לא בקבוק אחרי שלושה חודשים, או כי היא הולכת לעבודה. אלא שנתיים היו מנקים. וזה גם היה נותן את הוויסות בין הילדים בסוגריים. כי מניקה בדרך כלל לא נכנסת להיריון. משנתיים מניקים, לפעמים שלוש. גמולי מחלב, עתיקי משדיים. אפשר להתחיל להורות אותם דעה ולהבין אותם שמועה. איך מלמדים לקרוא? אני אומר את הפירוש שלי, יש המון פירושים. כשמלמדים לקרוא, מלמדים משפטים כמו דן, קם, אבא, בא, נכון? א' קם מצאה, ב' קם מצבה. אז יש גם צדי קם מצב וקוף קם מצקב, וזה חלק משיר שמלמדים ילדים קטנים לקרוא. אין קשר בין המילים ואין משמעות המשפטים. כי צב לצב, צב לצב, קו לקו, קו לקו, זער שם, זער שם. מילים מפה, מילים משם, העיקר תהיה אותה תנועה. כי בלהגי שפה ובלשון אחרת ידבר אל העם הזה, אשר אמר עליהם זאת המנוחה הניחו לעייף, וזאת המרגיעה ולא אהבו שמוע. עוד פעם העייף הזה שמצאנו אותו בנון. והיה להם דבר השם צב לצב, צב לצב, קו לקו, קו לקו, זער שם, זער שם. אתם מתייחסים לדבר השם כאילו שהנביא, כאילו הנביא מדבר דברים של מורה לילדים קטנים. כן, מורה תרדן לילדים קטנים, כך מתייחסים אליו. וכך יהיה לכם דבר השם, אתם לא תבינו. אתם לא תבינו באמת אותו. למען ילכו וחשלו אחור ונשברו ונוקשו ונלכדו אנשי לצון מושלי העם הזה. עכשיו אני עובר לפרק כ"ט. אחד השיאים של הקטע של הספר והלוח ובית הספר בישעיהו, פסוק י"א, ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום. כבר היה לנו ספר חתום, אשר יתנו אותו אל יודע הספר לאמור קרן הזה, ואמר לו אוכל כי חתום הוא. דיברנו. וניתן הספר על אשר לא ידע ספר לאמור קרן הזה, ואמר לו ידעתי ספר. יש שם תלמידים יודעי ספר, יש לו לימודים שיודעים לקרוא, הוא מלמד. ויש כמובן כאלה שאינם יודעים, מי שאינו יודע לקרוא, לא, זה לא משנה אם הספר פתוח או חתום, כי גם הספר הפתוח הוא כמו ספר חתום. ויאמר השם יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו ריחק ממני, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. מה הבעיה? הבעיה של מערכת לימודית, היעדר הפנמה. לומדים בעל פה, לומדים לדעת תשובות נכונות, לומדים להסתדר עם המורה, מה הוא בדיוק רוצה, מה הוא ישאל בשיעור, מה הוא ישאל במבחן, וזהו. האם זה נכנס ללבבות? זה ברור שכל מה שלומדים נכנס מצוות אנשים מלוא מדע. זאת הבעיה בהי הידיעה של מורים ותלמידים במערכות לימוד מכל הסוגים והמינים, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלוא מדע. מה עושים עם אנשים שבשפתיים הם יודעים מה לומר, אבל זה רק בשפתיים? לכן אני יוסיף להפליא את העם הזה, הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמה ובינת נבוניו תסתתר. אוי המעמיקים מהשם לסתיר עצה. ושמעו פסוק י"ח, ביום ההוא החרשים דברי ספר, ומאופל ומחושך עיני עברים תראינה, הם ישמעו ויבינו את הנבואה ויוכלו לקרוא אותה, כי הכל ייפתח, החושך ייעלם. ובפרק למד פתוח כאן, הנה עוד עיון קצר, מסע באמות נגב, פסוק ו', בארץ שרה וצוקה לביב עלי שמהם אפעה ושרף מעופף, כלומר במדבר שאנחנו קוראים לו סיני, יישאו על כתף הירים, אני חושב שאצל אבותינו קראו לו יותר פרן מאשר סיני, סיני היה יותר מקומי. מסע באמות נגב בארץ שרה וצוקה לביב עלי שמהם אפעה ושרף מעופף, יישאו על כתף הירים חיליהם ועל דבשת גמלים אוצרותם על עם לא יועילו. כן, אתם חוזרים למצרים, למה אתם חוזרים למצרים? ומצרים הבל וריק יעזורו, לכן קראתי לזאת רהב הם שוות. רהב זה תנין ורהב זה גאווה. אתה בו חוטבה על לוח איתם ועל ספר חוקה, כמו ביציאת מצרים, ותהי ליום אחרון לעד עד עולם, כי עם מרי ובנים כחשים, בנים לא אהבו שמוע תורת השם, אשר אמרו לרועים לא תראו ולחוזים לא תחזו לנו נכוחות, דברו לנו חנקות חזו מעטלות, סורו מיני דרך חתו מיני אורח, שביטו מפנינו את קדוש ישראל. אם כן, אחת החוויות המרכזיות בספר ישעיהו, חוויית התלמיד, חוויית המורה, מערכת לימודית עם הבעיות שלה, עם הקשיים שלה, עם המכות, עם הכלימות, ועם הקושי של מצוות אנשים מלומדה, יש אנשים שיודעים לקרוא ויש אנשים שאינם, יש אנשים שלומדים אצלו. הוא נמצא בעולם של מורים ותלמידים, שם הוא גדל ומשם הוא לוקח את דימויו. וזה אומר משהו על החברה הגבוהה בירושלים בימי ישעיהו. אנשים ששמעו את ישעיהו היו אמורים גם להבין מה הם שומעים. השם לא דיבר עם ישעיהו כדי שרק הוא יבין. היה קהל שיכול היה להבין דרשות כאלה, כי הוא גדל על ספר, הוא למד. טוב, אז זה המקום שאני צריך לומר ככה, כדי לסיים. אני חושב שעדות המזרח כבר רוצים, כבר התחילו. הם אמורים לעשות את זה פה?
כן.
לישעיהו היו תלמידים נביאים, לא רק תלמידים סתם. מיכה הוא תלמיד של ישעיהו. חזון אחרית הימים. ונחום הוא תלמיד של ישעיהו. וחבקוק הוא תלמיד של ישעיהו. וצפניה תלמיד של ישעיהו. וכנראה שזה עד זכריה הלך. זאת אומרת, ישעיהו זה בית מדרש. ישעיהו זה אסכולה. זה הדבר שרציתי להגיע אליו. שלא רק סתם תלמידים היו לו. התלמידים נביאים וממשיכי דרך. כשאומרים רמב״ם אצלנו זה אסכולה. ככה זה היה ישעיהו. ישעיהו זה לא נביא, ישעיהו זה אסכולה נבואית. ואפשר יהיה להראות, אנחנו נשתדל להראות, שנביאים ממשיכים את שפת ישעיהו, את רעיונות ישעיהו, את סגנון ישעיהו, את צורת הדרשה שלו בתורה ועוד ועוד דברים כאלה. זה משנה לגמרי את המבט על העולם הנבואי ועל היחס שלו לתורה ממה שרגילים להבין במקומותינו, וזה הפרי העיקרי שרציתי להגיע אליו בשלב הזה. מה חתימה טובה.